כל אחד בוודאי יותר ויותר כפי מה שעמל זכה ליטום את הטעם ולהרגיש את הנועם העליון, את הנועם העליון של ידיעת התורה, של עמל התורה, של שמחה וסיפוק גדול, כמו ששמעתי מברוך השם מתלמידים רבים. בוודאי שכתיבת המבחן גם הוסיפה הרגשה טובה למי שהרגיש יותר וכתב יותר ולמי שעשה כפי כוחו. אשרינו באשרי חלקנו, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ושם חלקנו מיושבי בית המדרש. מה זה צריך לגרום? זה צריך לגרום גם בהמשך בעזרת השם להמשיך את ההרגשה הזו, להמשיך את עמל התורה, להמשיך את הלימוד, את החזרות, את לזכות לידיעת התורה, לזכות לשני החלקים כמו שדיברנו לפני החזרה בלימוד. יש את החלק של לימוד התורה ויש את החלק של ידיעת התורה. שתי מצוות עשה במצווה הזו של לימוד תורה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לחזק דבר נוסף. ברוך השם בעם ישראל רבבות לומדים את הדף היומי, ואומנם היום מסיים עם ישראל את מסכת יבמות, וגם פה יש ברוך השם מי שזכה לסיים, וזו מסכת שמצריכה עמל גדול. אבל מחר בט"ו בשבט, ראש השנה הבא עלינו לטובה, מתחיל עם ישראל בלימוד מסכת כתובות ש"ס קטן, אשר כולה בי, והזדמנות נפלאה למי שרוצה לגדול בתורה, וכולנו רוצים לגדול בתורה, בידיעת התורה, בהיקף, להתחיל עוד היום בלילה בעזרת השם, ומותר גם היום, להתחיל בלימוד מסכת כתובות, להקיף את המסכת הנפלאה הזאת, ובעזרת השם גם יימצא הזמן. ומי שירצה באמת הוא ימצא גם את הזמן לזכות לדבר הזה. אני רוצה להתייחס בעזרת השם היום לנושא יסודי מאוד, דרך גילוי נפלא שנתגלה לי דווקא דרך אחד מתלמידי הישיבה. יש פה דפים מצולמים גם כן. השבת בעזרת השם נהיה בפרשת יתרו, נהיה במתן תורה, שנכנסים אליו גם כן, נכנסים לשבת, לאור השבת, שלושה ימים קודם שבת, מהיום בלילה. התורה פותחת ואומרת, ביום הזה באו מדבר סיני, ויחן שם ישראל, אומר רש"י במקום, כאיש אחד בלב אחד. באו מדבר סיני וחונים שם באחדות מופלאה, אחדות שמביאה את מתן תורה לישראל. ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כך גם במגילת אסתר, שבעזרת השם 30 יום קודם החג, בעוד חודש נהיה בפורים, גם שם הדור קיבלו בימי אחשוורוש, לשון המגילה, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. הדור קיבלו, העם ישראל קיבל שוב את התורה מרצון, מאהבת הנס, וכתוב במגילה, וקיבל לשון יחיד, כאיש אחד. מתן תורה מתאפשר על ידי אחדות. מתן תורה מתאפשר לכלל ישראל. האבות הקדושים, אומר המהר"ל, לא זכו למתן תורה, משום שעוד לא היה כלל ישראל. כשיוצאים ממצרים ויש כלל ישראל, אז ניתן את תורה. ואילו הייתה חסרה שפחה אחת, כתוב, לא הייתה ניתנת תורה לישראל. מתן תורה תלוי בחיבור של כלל ישראל העומד לקבל תורה. כאיש אחד בלב אחד, חשבתי לבאר מה זאת אומרת כי איש אחד בלב אחד, שהיחיד מרגיש כאילו הוא הכלל, כאיש אחד בלב אחד. היחיד מרגיש שהוא הכלל, יחיד מרגיש לא שהוא הוא, אלא היחיד, כל אחד מרגיש שהוא חלק מה. זוהי המשמעות של כאיש אחד בלב אחד. לפני הציבור הקדוש מונחים דפים עם צילום ממכתב מאליהו, מתוך פרק שעוסק בכותרת החסד והבחירה, בו הרב דסלר מעמיק לבאר את עניין הבחירה. מי שרצה ללמוד את זה ביתר הרחבה, דברים נפלאים. יסוד התורה הוא ואהבת לרעך כמוך. ככה לא הלל עונה לאותו גר, תהלך סני לחברך לא תעביד, והיא תחזיל גמור. זה יסוד התורה. ואהבת לרעך כמוך. פירוש הדבר, ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, כמוך ממש, ממש ממש כמוך. מהי המשמעות של הדברים? מבאר הרב דסלר מבט כזה, לא ייתכן שבגוף האדם, בכל אחד ואחד מאיתנו, הציפורן של האצבע הקטנה ביותר, היא רוצה משהו בנפרד, שהגוף לא רוצה אותו. אין דבר כזה. יש לציפורן איזשהו רצון עצמי שלא רצון הגוף. כיוון שהגוף הוא גוף אחד, ממילא כל רצון הוא רצון של כל המציאות הזו של הגוף הזה. זה בעצם המשמעות, שלא ייתכן רצון פרטי לציפורן או לכל איבר אחר בגוף האדם. אותו הדבר מבאר הרב דסלר במי שהוא חלק מן הכלל. אי אפשר שיהיה לו רצון שהוא נפרד מרצון הכלל באמת במצב השלם של הדברים. והולך ומבאר, וזה בדף שלפנינו כאן, אני מקווה שיש לכולם את הדפים, אני רוצה ללמוד היום קטע ברב דסלר. מבאר פה ביאור נפלא, ואני מחזיק טובה למישהו מבני הישיבה שהוא יפנה אותי לקטע הזה. אמרתי לו בתחילה תתלה את זה שם, אחרי זה חשבתי שנלמד את זה ביחד. ממש ממש נפלא. אנו רגילים כל אחד ואחד לראות את עצמנו ביותנו במקום תורה כאילו במקרה הגענו שם עם חברינו יחד. אני באתי מהישיבה הזאת, השני בא מישיבה אחרת, במקרה אחראי רישום הגיעו אלינו במבצע יפה שאתמול ערכה הישיבה, וישר כוח לכל מי שטרח למען הרמת כבוד התורה ולימוד התורה בישראל דרך ישיבתנו הנפלאה. והנה, אז ככה הגעתי, פגשתי. אני שואל לפעמים אנשים משיקגו, איך הגעת לפה? זה מעניין לשמוע, כי הרב הזה והזה פגש אותי ודיברתי, ואח שלי אמר לי, כל מיני דברים. זאת אומרת, אני הגעתי לישיבת הכותל, אומר הרב דסלר, בכל מיני סיבות פרטיות, ואני במקרה נמצא פה בתוך האולם הזה הקדוש, ששמו ישיבת הכותל, כדי שאני אזכה ללמוד תורה ויגדול בתורה למען כלל ישראל, בכל מיני מטרות. רגילים לראות את זה כך, אבל כל אחד עדיין הוא עולם בפני עצמו. ואין הוא נותן לזה משל, כמו תפוח בין הרבה תפוחים שנזרקו יחד לתוך שק אחד. ומכיוון שכן, כיוון שאני עוד תפוח בתוך השק תפוחים ששמו בית המדרש של ישיבת הכותל, כך אפשר לחשוב חלילה, יכולים כל אחד ואחד לעשות כחפץ רצונו. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה זה משנה אם אני אנהג בהנהגה של הישיבה או לא אנהג בהנהגה של הישיבה? אני באתי הנה ללמוד, ואני באמת רוצה לעלות בקדושה ורוצה להתגדל בתורה ולהתחזק בתיקון המידות ובעבודת השם ובתפילה ובאמונה. הכל נפלא. נפלא. אומר הרב דסלר, היה מתאים לנו שזה יהיה כתוב בשם הרב קוק, כמו שבאמת כל הכתבים של הרב קוק מלאים. ומי שירצה, גם למטה יש חלק מעולת ראייה, מקביל. אמנם ההשקפה הזאת היא אשר תעכב בפני כל, בפני כל תועלת וכל התעלות. המחשבה האגוצנטרית הזאת היא שאני באתי לבית מדרש של ישיבה, ואני עושה מה שאני חושב שהוא הנכון לי לעלייה הרוחנית שלי בעבודת השם שלי. פעם זה להתפלל במקום כזה, פעם זה ללמוד מסכת כזאת, פעם זה, זה להתפלל מתי בזמן אחר. הרב שך נשאל פעם על ידי אברך שרוצה ללמוד בלילה עד מאוחר, אבל הוא לא יוכל להגיע לתפילה של הישיבה. אמר לו הרב שך, לא שווה, תלך לישון יותר מוקדם, תתפלל עם הישיבה. אתה חלק מהמכלול הזה ששמו ישיבה, וההשקפה הזאת היא אשר תעכב בפני כל תועלת וכל התעלות. מדוע? באמת הישיבה היא עצם מאוחד. הישיבה היא גוף אחד. לא יכול להיות שהציפורן אומרת היום אני בוחרת משהו אחר. אני חלק מהגוף של האדם, ואם אני בוחרת, זאת הבחירה של הגוף. כל אחד ואחד שבישיבה הוא חלק מכלל שלם, ולא שייך שיהיה לו רצון נפרד, אלא מתבטל הוא לגמרי אל תועלת הכלל. לא רק בבחינה הזו שהוא מתבטל, אלא אומר הרב דסלר, הוא אחראי עליו. כל אחד ואחד מבני הישיבה, אומר הרב דסלר, הוא אחראי על הכלל ששמו ישיבה. ואילו היינו רוצים לומר דוגמה מתחום הקודש בתחום אחר, היינו אומרים שחייל במחלקה או חייל בטנק הוא החלק מהטנק הזה. הוא לא יכול להחליט עכשיו אני הולך לישון באמצע הקרב, עכשיו אני לא מחזיק את ההגה של הטנק, שאת אותך אני אחזיק את ההגה של הטנק מתת אותך למעלה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. הנזק של הנהג הזה יהיה גדול מהרווח שלו, כי הוא לא לבד. זה משמעות עצומה שאומר פה הרב דסלר. אם ככה נביט על עצמנו, הלא נזדהר הרבה מאוד שלא להזיק לרבים בקלות שביחיד. נפלא הדבר מאוד ואמת הוא. ומעתה נבין את גודל ערך אהבת הישיבה. כל אחד ואחד ממנו ראוי שנאהב את ישיבתנו בכל לבבינו, ולהשתדל בכל עוז ממש. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש מה אני רוצה, שהישיבה תתעלה ותשתלם על ידי מעשה ידינו. אני רוצה לא אני להיות תלמיד חכם ועובד השם, אני רוצה שהישיבה תהיה יותר שלמה על ידי לימודינו בהלכה. אני לומד סדר הלכה לא כדי שאני ידע הלכות שבת, כדי שהכלל יהיה יותר טוב בהלכות שבת, ואני לומד מוסר ועומק לבביות תפילותינו. אם ככה נעשה כולנו, לא הישיבה לבד תתעלה, אלא כולנו. כל אחד ואחד נתעלה למעלה מאוד מאוד. וכאן בא הסבר שהוא בער קודם. זה דבר נפלא, גילוי נפלא של הרב דסלר כאן. כמה אנחנו עומדים על זה, שנים שנים מדברים על זה, אבל הקטע הזה ממש נפלא. זאת אומרת, זה לא רק שהיחיד שעושה כרצונו הוא מזיק לכלל, זה לא רק העניין הזה, אלא באמת התועלת והשלמות של כל אחד ואחד היא יותר גדולה כאשר הוא חלק מן הכלל. זה ממש מבט, ממש מבט אחר. וזה החידוש של הדברים, שהיחיד מקבל את השלמות שלו דרך צינור הכלל. למרות שלפעמים נראה שהוא עושה את הטוב, ואפילו בדרך עלייה, אבל אם זה לא דרך הכלל, זה פחות מאשר הוא היה משיג דרך הכלל. זהו יסוד עבודת השם, זהו יסוד התורה שעמד עליו הלל. החיבור אל הכלל, אל כלל ישראל, החיבור אל הציבור, החיבור אל הישיבה, והרגשת האחריות הנובעת מן הדבר הזה, בכל מעשה שהיחיד צריך לחשוב. הוא צריך לחשוב, להתרגל לחשוב, כחלק מן החטיבה, כחלק מן המחלקה, כחלק מן הכיתה, כחלק מן הישיבה, שכאן עוסקים במושג של קדושה. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם בשם הרב שך, אם הוא רוצה ללמוד בלילה מאוחר, צריך לחשוב על זה פעמיים. כי אם בבוקר זה יהיה משמעותי לבית המדרש, וזה יהיה משמעותי, אז הרי שלא בטוח שהוא צבע רווח אלא צבע הפסד. אני לא הייתי מעיז להגיד דבר כזה. אבל הוא שגדולי ישראל אמרו. וזה מה שכתוב כאן גם בשם הרב זצ"ל בעולת ראיה. אי אפשר לומר קדושה אלא בעשרה. משום שאומר הרב זצ"ל, זאת עיקר השלמות. מי שחושב שהוא מתעלה לבד עם מבט על עצמו, הוא טועה. רק על ידי הצינור הזה של הקדושה של עשרה, אדם מגיע לשלמות. תפילה בציבור היא ערך גדול מאוד. תפילה בציבור, גמרא בברכות, תפילתו של אדם נשמעת בציבור. כל עם ישראל יודע, כל יהודים שומרי תורה ומצוות שמצביעים ככה או מצביעים ככה, זה לא משנה. הם יודעים שהם צריכים להתפלל במניין, רק שם יהיה לתפילה ערך הרבה יותר עליון, התפילה יותר משמעת. זוהי תפילה בציבור. ויותר מזה, תפילת שחרית, שזה הניסיון הקשה לכל יהודי. יש לו עבודה, יש לו משפחה, יש לו ילדים. עכשיו הוא רק בישיבה. יש לו הרבה דברים בבוקר שמתחיל היום, פתאום יש תפילה בציבור שלוקחת חצי שעה, שלושת רבעי שעה. זה לא פשוט בכלל. זה בכלל לא פשוט. וגם בישיבה זה לא פשוט, כמובן. יהודים עמלים בתורה בלילה, ואולי עושים דברים, תלמידים אולי עושים דברים אחרים שהם חשובים לנכון להתפתחות שלהם הרוחנית והכללית בוודאי. והנה מגיע הבוקר, ובוודאי ובוודאי שיש לרבים סיבה טובה להרגיד או להרגיש שהתפעלו בצורה אחרת, לא דרך הציבור, בוודאי. ובכל זאת, כך הם לומדים היום שזה לא המבט הנכון של הדברים. אולי גם לפעמים יש חליל לצד של כולנו בני אדם, זה גם קשה קצת, חורף, לקום, קר, לצאת מהסמיכה, ויכול להיות שאני אעשה רווחים, ואני אבוא לסדר, וכל מיני מחשבות, איך אני אלמד יותר טוב, אני אהיה יותר ערני. לימדנו הרב דסלר שזה לא מבט נכון. א', זה מזיק לכלל, ב', גם אתה היחיד יוצא ניזוק ולא תוכל להגיע למעלת השלמות. משום שאתה הציפורן שבגוף, או האצבע, או הלב, או היד, או הרגל, כולנו גוף אחד, כל אחד ואחד מאיתנו שקשר את עצמו בישיבת הכותל, המעתירה והנפלאה והגדולה, ברוך השם, אשרינו מתוך חלקנו, הוא חלק מן הכלל הקדוש הזה של שמו ישיבת הכותל. ולכן הוא מחויב כלפי שמיה ומחויב לעצמו, לשלמות שלו, להיות חלק מן הכלל. ויותר אפשר להוסיף בזה עוד, כמו שדיברנו בעבר, כשמתפללים בישיבה, כשמתפללים בציבור, יש מעלה שהשולחן ערוך אומר לנו להלכה, וחז"ל הפליגו במעלת הדבר, שהציבור מקבל עול מלכות שמיים ביחד. כמה גדול הדבר שהשולחן ערוך אומר שהחזן יגביה קולו והציבור יקרא אותו והרמח"ל מבאר בדרך השם, שככה מתגלה יותר שלמות, היא גילוי ייחוד השם בעולם, על ידי שאומרים כולם קדושה כאחד, אומרים שמע ישראל כאחד, מקבלים עול מלכות שמיים. כמה זה נפלא. אז אנחנו הפועל והיוצא באמת, אני רוצה לבקש באמת שאנחנו נחזק איש את רעהו, איש את רעהו בחדר או בחברותה, איך באמת אנחנו מתחילים את היום כולנו כאחד בתפילת שחרית בבית המדרש של הישיבה. וזה מצריך ודאי חיזוק גדול. איש לרעהו יאמר חזק, בעזרת השם, רק בדרך חיובית, רק בדרך של עלייה. את זה נתלה בחדרים שלנו, ניקח את הדף ולא נשלח אותו לגניזה כמו הרבה דברים, כי היום זה דור של גניזה, אבל לפעמים אפשר חלילה לגנוז גם את עצמנו, ברוב שגונזים כל דבר, גם אנחנו נשאר גניזה, שיימס, וזה מה שישאר. צריך גדלס, לקח את הקטע הזה, ללמוד אותו היטב, ומי שירצה יפתח את הרב דסלר בכל הפרק, ויראה את עומק השלמות של העניין הזה בעזרת השם. מעשית אני רוצה, אנחנו רוצים לקבוע מסמר של התחלה. מחר מתחילים כתובות, ומחר בעזרת השם הרב אבנר ששר שליטה, יתחיל בעשרה לשבע ללמוד, מי שירצה להצטרף אליו לשיעור וללימוד של ההקדמה הנפלאה של מרן הרב זצ"ל לעולת ראיה. הקדמה שנותנת, אמר לי פעם אברך שאני לימדתי את זה, אחרי השיעורים שלמדנו את זה בכולל, התפילה שלי השתנתה לחלוטין. מבט אל התפילה, מבט אל הקישור שלנו לריבונו של עולם, מבט אל היחס שלנו אל התפילה והתורה, מבט אל היחס שבין תורה ותפילה. הקדמה נפלאה שבעזרת השם הרב אבנר ילמד ממחר בבוקר, בעזרת השם. ובוודאי אני משוכנע שחלק יצטרפו, כי זו דרך העולם. אבל אני מאמין שהדבר הזה יקרין עוד ועוד ועוד בעזרת השם, לבוא, להגיע לתפילה ולהשתדל. מבחינה הלכתית, גם אם אדם קם יותר מאוחר, לא הצליח, כולנו בני אדם, הוא צריך להתפעל עם הישיבה. וגדולי המחמירים בעניין, מורנו הרב נמנצא והרב שלמה זלמן לא הרבך, אבל אני הקטן לא מעז לומר כך. אומרים שיתפלל ביחיד ולא ילך להתפלל ברמב"ן. אני לא אומר כך, אני חושב שיזלזלו במניין בסוף. אבל צריכים לדעת שכך אומרים גדולי הוראה, שהמחשבתם ישרה ביחס אל התפילה עם הציבור, עם הכלל, עם הישיבה בתפילה. הקדוש ברוך הוא יעזור, עזרת השם, שכולנו נלך ונתחזק, ואיש לרעהו יאמר חזק, ויתגדל ויתקדש שמי רבה. שוי יושבי ביתך דלו חסינה. תקצר בתפילה שלך בסדר, כדי תגיד לך חזרה.
לא היה.
פיגור עשה מן חייקר, אבל אני שבר
כמו עושה פה. זה הרבה של החולה. שמואל טיינבוים, הראש שלא מכיר אותו? שמואל טיינבוים.